על איזשהו אספקט או התייחסות להלכה שעולה מתוך דיון בסוגיות שקשורות להלכה בשואה. אז פשוט בגלל יום השואה אני אנצל את ההזדמנות כדי לעמוד על ההיבט הזה.
מה הנושא שלנו היום?
אני אומר, זה אקס טריטוריה. זאת אומרת, המבט על ההלכה דרך, נגיד, יישומה בנסיבות קיצוניות. אוקיי? אבל זה ילמד אותנו משהו על ההלכה בכלל. הנסיבות הקיצוניות זה רק נקודת המוצא. באופן עקרוני, לימוד המסורתי, לימוד תורה, כן, מסורתי, נצמד למקורות. לומדים מקורות, מסיקים מהם מסקנות, אבל באופן קצת פרדוקסלי אפילו הייתי אומר, הוא לא באמת חותר לגלות למה התכוון המקור. לכן יש הרבה פעמים ביקורת מהעולם האקדמי על הלימוד המסורתי, למה אתם לא מסתכלים על הקונטקסט? למה אתם לא משווים כתבי יד, שיקולים פילולוגיים? כן, בודקים מה באמת התכוון כותב הטקסט. אז מצד אחד אתה נצמד למקורות, מצד שני, לפעמים ישנה איזושהי תחושה שאתה משתמש במקורות, לא לומד את המקורות. ואז אתה משתמש במקורות כדי לגבש עמדה משלך. כי אם היית מתעניין מה התכוון הרמב״ם, אז תבדוק את התשובות שלו, תעשה כתבי יד, תבדוק האם לא נפל פה שיבוש בהדפסה. ואז אתה תגלה בצורה יותר אמינה למה התכוון הרמב״ם. במקום שכשיש לך קושייה מהרמב״ם על הגמרא, אתה בונה איזשהו בעניין למדני שלם, כדי ליישב אותה, שבכלל יכול להיות שזה סתם טעות. טעות סופר.
כמו שהם הכוזרי, שהיה איזה קטע שהושמד מהרבה גרסאות בכל מיני מדינות, שזה היה בעייתי, נראה לי במדינות, נראה לי מוסלמיות, לא בטוח. זה איזה קטע שהחסירו, ואז הרבה הרבה רבנים, אתה רואה את הכוזרי, וקיבלו מרבותיהם, שחסירו על זה משהו, אז הם ניסו להגדיר למה, איזה שוני יש בין לא יודע אם זה בין המוסלמי ליהודי, או
אוקיי.
שאני קיצור, אבל זה
משמטות כאלה יכולות להביא בהחלט לטעויות, ולכן יש משהו בביקורת הזאת. הלימוד המסורתי כאילו מתעלם מהקונטקסט, מתעלם מהטקסט אפילו במובנים מסוימים, או ממשמעות הטקסט. אתה נצמד לטקסט כפי שהוא. זה בעצם, יש הדוגמה הכי טובה לעניין הזה, זה רמב״ם בהלכות מלווה ולווה, נדמה לי. השם של הלכות מלווה, אני לא זוכר כבר. הוא אומר משהו, לא, זה כנראה בהלכות שכירות, איפשהו בהלכות שומרים. הרמב״ם אומר שם, שאם השומר שמר כמו שצריך על הבהמה שהופקדה אצלו, ולכן הוא פטור אם הבהמה הזיקה, אז גובים את זה מהבעלים. עכשיו זה נגד הגמרא. הגמרא אומרת שהבעלים לצורך נזקי ממון זה השומר. אם השומר נפטר, אז זהו, זה פטור. הבעלים מסר את זה לשומר, והשומר הוא זה שעכשיו אותו תובעים על הנזקים, ואם הוא פטור, אז הוא פטור. אז יש, מגיד משנה שואל את זה, ועוד נושא כלים, מגיד משנה מתרץ איזשהו תירוץ, ורב חיים מתרץ תירוצים על זה, כל מיני אנשים מתרצים תירוצים על הרמב״ם הזה מול הגמרא. כסף משנה שם במקום מביא, שרבי אברהם בן הרמב״ם מביא בשם אבא שלו, זה טעות סופר. זה טעות, חסר שם המילה לא. זה הפוך. לא גובים מהבעלים, לא שכן גובים, לא גובים מהבעלים, אלא לא גובים מהבעלים. משהו כזה, לא זוכר כבר בדיוק, זה כרגע קפץ לי. אז בעצם הטענה היא, עכשיו הכסף משנה זה המאה ה-16, רב חיים זה המאה ה-20, סוף ה-19, מאה ה-20, הוא הכיר את הכסף משנה. מה אתה מיישב את הרמב״ם הזה מול הגמרא, אם אתה יודע שכל הסיפור הזה הוא טעות סופר? אז הטענה שאני רציתי לטעון פעם, וזה מאמר שכתבתי על השיטה האקדמית מול השיטה הישיבתית או המסורתית, הטענה הייתה שנכון שטעות סופר בסופו של דבר הביאה את הטקסט הזה להיות מה שהוא, אבל עובדה שהמגיד משנה כשהוא קרא את הטקסט הזה, הוא הציע יישוב של הטקסט הזה מול הגמרא, נכון? אז מבחינתו שיטה כזאת יכולה להיות קיימת. זה לא היה קורה כמובן אם לא הייתה נופלת הטעות הזאת בכתב היד של היד החזקה של הרמב״ם, אבל נפלה הטעות הזאת. עכשיו המגיד משנה מציע יישוב, זאת אומרת שמבחינתו זאת שיטה אפשרית, לא יודע אם הוא פוסק אותה או לא, זה דיון אחר, אבל לא נדבר כרגע הלכה למעשה, אלא רק בשאלה אם יש טעם בכלל לעסוק בשיטה כזאת. אז זו שיטה אפשרית. אז אני לומד את שיטת המגן משנה. מה זה משנה שזה נפל לידיי, או זה נוצר בגלל טעות הדפסה בכתב יד של הרמב״ם. כן? זאת שיטה אפשרית, וצריך לבדוק את שיטת המגן משנה, והאם התירוץ הזה מחזיק מים, והאם השיטה הזאת אפשרית או לא אפשרית, צריך לבדוק אותה לגופה, מה אכפת לי איך היא התגלגלה. יש הבדל בין איך שיטה נוצרת, לבין השאלה אם יש לה היגיון פנימי. אתם יודעים, בפילוסופיה של המדע מחלקים בין הקשר הגילוי והקשר הצידוק. מה ההבדל? כשאתה מוצא איזושהי תיאוריה, אז יכול לבוא בן אדם, חשב על איזושהי תיאוריה מדעית חדשה, שואלים אותו, רעיון מעניין, איפה זה עלה לך? סבתא שלי התגלתה עליי בחלום, והיא אמרה לי שלדעתה, גרביטציה זה GMM חלקי 4 ריבוע. אוקיי? זה מעניין? זה הקשר הגילוי. האם זה אמור לעניין אותי? כן? או לא? עוד לא בדקת, אתה לא יודע. אבל האם זה אמור לעניין אותי? טענה של הנס רייכנבך, ועוד פילוסופים של המדע, שלא. מה אכפת לי? השאלה, האם זה עומד בהקשר הצידוק? מה אכפת לי, איך הוא גילה את התיאוריה? מה שחשוב, זה אם התיאוריה עומדת במבחן האמפירי. ואת אם סבתא שלו התגלתה אליו בחלון וגילתה לו תיאוריה נכונה, אז אכפת לי זה מסבתא שלו. ואם התיאוריה לא נכונה, שוב פעם לא אכפת לי אם זה סבתא שלו או לא סבתא שלו. היא לא נכונה, כי היא לא עומדת במבחן האמפירי. אוקיי? לכן, יש הבדל מאוד גדול בין הקשר הגילוי להקשר הצידוק. הקשר הגילוי שייך לפסיכולוגיה. והקשר הצידוק שייך למדע או לפילוסופיה. שם אתה צריך לבדוק אם התיאוריה נכונה או לא. מקורה של התיאוריה לא רלוונטי לגבי השאלה אם היא נכונה או לא נכונה. נגיד שאם התגלה סבתא שלו בחלום, אז לא שווה לי להשקיע בזה מאמץ כדי לבדוק אם זה נכון או לא. כי רוב הסיכויים שזה שטויות. בסדר, זו טענה שאני מוכן לשמוע. אבל ברמה העקרונית אין מניעה שתהיה תיאוריה נכונה גם אם התגלתה אליך בחלום. זה לא משנה. יש הבדל בין הקשר הגילוי והקשר הצידוק. טענה שלי שגם בהלכה זה עובד באותה צורה. נגיד, יש מחלוקת בין בעלי התוספות לבין חכמי ספרד, בעיקר הרמב״ם, לגבי הלכות קידוש השם ומסירות נפש. שידוע שחכמי, בעלי התוספות, חכמי צרפת, כן? חכמי אשכנז, הם החמירו מאוד בדין, בעניין פיקוח נפש. בחילול השם. חובה למסור את הנפש, ומותר למסור גם כשזה לא שלוש עבירות החמורות, וכמובן, יש להם ככה עמדה מאוד קיצונית לכיוון של מסירת הנפש. חכמי ספרד והרמב״ם בראשם, עמדה הפוכה. אסור למסור נפש בשום מקום שאתה לא חייב. אין, וזה לא... עמדה באופן די סיסטמטי רואים עמדה יותר מתונה. עכשיו, חוקרים, כשמסתכלים על זה, אז הם בדרך כלל תולים את זה בנסיבות שבהן פעלו החכמים האלה. חכמי צרפת פעלו בנסיבות של מסעי הצלב. בתקופה של מסעי הצלב היה צריך להגביה חומות ולהגיד לאנשים לא לוותר, לא להתפשר, למסור את הנפש, כי ככה הם חשבו שנכון להתמודד עם האתגרים שהיו אז. חכמי ספרד היו תקופות יותר טובות, פחות טובות, אבל זה לא היה בקיצוניות הזאת של מסעי הצלב, ולכן שם העמדה יותר מתונה. זו התפיסה המחקרית, האקדמית, זו תפיסה קונטקסטואלית, כן, שאתה מפרש את ה... עמדה הלכתית מתוך הקונטקסט שבתוכו היא נוצרה. אוקיי? עכשיו, העמדה, הלימוד המסורתי מתעלם מזה. יש את שיטת התוספות, שיטת הרמב״ם, אתה מנסה לבדוק את זה בגמרות, ליישב את הסוגיות השונות, למצוא נפקמינות, למצוא את ההיגיון הפנימי שבכל עמדה, אתה מתעלם מזה שזה נולד במסעי הצלב וזה נולד בתקופה, במקום שלב יותר. אוקיי? האם זה אומר שהחוקרים האקדמיים טעו? אז בדרך כלל לומד מסורתי, כשפוגש את האמירה האקדמית הזאת, אז הוא אומר, לא, מה פתאום, הראשונים הם שרפי מעלה. הם מלאכי עליון, הם לא מושפעים בכלל מהסביבה שלהם, הם רק הגיגיהם בעולמות עליונים, והרעיונות עובדים עליהם, הם והרעיונות. העולם שסביבם מת, כמו הרשלה, קוראים הרשלה. נכנס למאפייה, ו... לא מופיע מסעדה, זאת אומרת, הוא מבקש, קונה מנה, יושב לאכול. בא אליו מישהו, לא, הרשלה, שלום עליכם. הרשלה בא מאיזה עיר אחרת. לא, מה שלום פלויני? מת. מה? ומה שלום אלמוני? מת. יושב לאכול, זה, מת, כולם מתו. תגיד, מה, כולם מתו שם? לא, כשאני אוכל, הכל מת. אז הטענה היא ש... הטענה, כן, שרפי מעלה, שלא מושפעים מהנסיבות. אני אוכל, אז כל הנסיבות לא מתות, לא מעניינת אותי. אז הטענה האפולוגטית של הלומד המסורתי, זה שהמחקר טועה. זה לא נכון, הראשונים לא הושפעו מהסביבה, העמדות שלהם נובעות מתפיסות רוחניות, ואלה יש להם תפיסות כאלה, תפיסות אחרות, זה איזה מחלוקת. פלטונית אפשר לומר, לא יודע, לא בדיוק הפלטונית במובן הקודם, זה מין כזה מחלוקת בעולם האידאות, היא לא קשורה לעולם ה... לעולם המעשי שנמצא סביבה. אבל זו שטות כמובן. ברור שהעולם השפיע. ועדיין זה לא אומר שאני צריך ללכת עם החוקרים. למה? לא בגלל שהם לא צודקים, הם כן צודקים. ברור ששיטת בעלי התוספות הושפעה מזה שהם חיו במסע הצלב. וששיטת הרמב"ם מושפעה מהסביבה שבה הוא חי. זה די, נשמע לי מאוד סביר והגיוני. אבל השאלה, מה אני אמור לעשות עם האמירה הזאת? זאת השאלה שבמחלוקת. כי תבינו שאם אני לוקח את ההסבר הקונטקסטואלי עד הסוף, אז בעצם יוצא שאין מחלוקות בהלכה. אין מחלוקות בהלכה. אני שואל את עצמי עכשיו, מה ההלכה, אני נמצא בנסיבות מסוימות, מה ההלכה? אני צריך למסור את הנפש שלו. תלוי, אם הנסיבות האלה הן כמו מסעי הצלב, אז אני צריך ללכת כמו תוספות. אם הנסיבות האלה הן כמו הרמב״ם, אני צריך ללכת כמו הרמב״ם. אז בעצם אין מחלוקת בין התוספות לבין הרמב״ם. פשוט מדברים על נסיבות שונות, ובכל סוג של נסיבות, ההלכה היא מה שמתאים לאותן נסיבות. אז המחלוקת בין התוספות והרמב״ם היא בכלל לא מחלוקת. זה פשוט פסיקת הלכה שונה, כי הנסיבות הן שונות. עכשיו, כמובן, אני מפריז, אבל אם לוקחים את זה עד הסוף, זה בעצם אומר שהכל תוצאה של הקונטקסט. אין בעצם מחלוקות. ואז אני לא אמור בכלל לדון בשיטת הרמב״ם מול שיטת התוספות, להשוות את זה מול הגמרות. זה לא מעניין, זאת אומרת, השאלה באיזה קונטקסט אני נמצא, ומתוך זה אני מסיק את המסקנות שלי. טוב, אבל זה לא נכון. טענה היא, טענה שלי, שלמרות שהמפרשים, החוקרים צודקים, יכולים להיות צודקים. וזה באמת תולדה של הנסיבות שבהן החכמים פעלו. ועדיין זה רק הקשר הגילוי, ולא הקשר הצידוק. זאת אומרת, האופן שבו בעלי התוספות הגיעו לשיטה שלהם, זה בגלל שזה היה תגובה למסעי הצלב. אבל אחרי שהם הציבו את השיטה הזאת, עכשיו יש פה שיטה בהלכה, שיש לה איזשהו היגיון פנימי, שאני צריך לבדוק אותו, לראות אם הוא מסתדר עם הסוגיות, לראות מה ההשלכות שלו, ולהחליט מה עמדתי לגביו, אותו דבר עם שיטת הרמב״ם. לכן העובדה שהגיעו לזה מתוך נסיבות, לא אומרת שעכשיו הנסיבות הם ההסבר לשיטה. הם לא ההסבר לשיטה. הם הקשר הגילוי של השיטה. אבל אני שואל מה הקשר הצידוק, האם השיטה נכונה, לא איך גילו אותה. אתם מבינים שזה בדיוק אותה חלוקה כמו בפילוסופיה של המדע. בעצם מה שאני טוען זה שהחוקרים מציעים את הקשר הגילוי, והלומד המסורתי עוסק בהקשר הצידוק. ולכן לא צריך להניח שהחוקרים טועים כדי להתעלם ממה שהם אומרים. לא בטוח שחייבים להתעלם, אבל אם אתה החלטת להתעלם, זה לא אומר בהכרח שאתה צריך להגיד שהם טועים. לא, גם אם הם צודקים אני מתעלם. אני מתעלם בגלל שלא אכפת לי איך תוספות הגיעו לשיטה הזאת. הם הגיעו לשיטה הזאת בגלל שמסעי הצלב השפיעו עליהם כך או אחרת. אבל עכשיו יש פה שיטה. את השיטה הזאת צריך לבדוק, היא הגיונית, היא לא הגיונית, היא עומדת מול הסוגיות, לא עומדת מול הסוגיות, כמו עם הרמב״ם והמגיד משנה. מה אכפת לי איך זה נולד השיטה הזאת? אבל הם אחרי שהם הציבו את השיטה הזאת, השיטה הזאת מחזיקה מים מבחינתם. אז זה אומר שהייתה להם איזושהי סברה בעניין הזה. הייתה להם איזושהי תפיסה בהקשר של קידוש השם. וזאת שיטה, צריך לבדוק אותה. זאת שיטה אחרת מהשיטה של הרמב״ם. ואני אבדוק מי צודק, ולפי השאלה מי צודק, אני אחליט מה אני צריך לעשות, לא לפי השוואה של הנסיבות שלי, לנסיבות של הרמב״ם או לנסיבות של התוספות.
אבל
איך
אפשר לומר שמישהו צודק, אם זה נוסד סוף סוף אינטואיציה כזאת?
אז זה אינטואיציה, אבל אני יכול לבדוק אותו מול המקורות, לראות אם הוא מתיישר או לא מתיישר.
זאת קריאה של הטקסטים בכיוון
אחד. אני יכול עכשיו להחליט איזה קריאה נשמעת לי יותר סבירה. זה החלטה שלי. אז אם הקריאה של הרמב״ם יותר סבירה, אז אני אפסוק כמותו. אם תוספות, אז אני אפסוק כמותה. אתה לא חייב להיות טועה בדבר משנה. יש פעם קריאה שנראית לי יותר סבירה, אז אני כנראה חושב יותר בראש של התוספות, ולא של הרמב״ם. זה לא אומר שהרמב״ם... לא, צודק לדעתי. תמיד צודק זה לדעתי. אני לא יודע מה הקדוש ברוך הוא חושב. זה צריך לשאול אותו. אני אומר, צודק מבחינתי, כמו מי אני צריך לפסוק להלכה. כן? אני אומר, אני משתמש בצודק, כי מבחינתי הוא גם צודק. גם אני טועל. שאלת הקדוש ברוך הוא. כשאני מדבר על צודק, אני מדבר על מה אני חושב. אני לא מפחד להגיד שהרמב"ם טעה, מזה באתי להוציא. אבל אם אומרים, אני לא אומר שאני צודק, זה מה שאני חושב. לא, יכול להיות שהרמב"ם טעה, לדעתי הוא טעה. יכול להיות שאני גם טועה בזה, אוקיי? אבל אם לדעתי הוא טעה, אז מבחינתי בעלי התוספות צדקו, ואני פוסק מותם. שאני אגיע לבית דין של מעלה, והרמב"ם יראה לי שפספסתי. זה יכול להיות.
אבל מי שיש לו קצת שכל, אף פעם לא יאמר משהו נפרד. יש קביעות דקות.
לא, זה לא קשור.
וקביעות שיותר
נפרד. בסדר. זה טעות, הקריאות הדחוקות הן טעות. כי הטקסט לא התכוון לזה, עובדה שיש קריאות יותר טובות. אז אומר שהטקסט לא התכוון לזה.
אתה אומר שאנחנו רוצים לדעת מה הטקסט התכוון.
כן. מה הטקסט מתכוון, לאו דווקא הקונטקסט. מה הטקסט מתכוון, כן? מה כתוב בגמרא, מה כתוב במשנה, לא משנה, מה שאנחנו לומדים. זה מה שאני רוצה לדעת. יש שיטת הרמב״ם שמסדר את הסוגיות כך, שיטת התוספות מסדר את הסוגיות כך. אני מניח שאף אחד מהם לא דיבר שטויות. זה לא אומר ששניהם צודקים. אם אחד אומר פירוש יותר סביר, והשני אומר פירוש דחוק, הוא לא מופרך, זה לא טועה בדבר משנה, פירוש יותר דחוק, לדעתי. אז הוא אומר שהראשון צדק. אתה שואל את עצמי, מה הטקסט אומר? הוא כנראה אומר את זה, כי זה פחות דחוק. לא משנה שהפירוש שלך יכול להיכנס לטקסט, הרבה דברים יכולים להיכנס לטקסט, אבל אם הטקסט התכוון רק לאחד משני הדברים, אז אני מאמר שהוא התכוון לפירוש הראשון ולא לשני.
אז אני רוצה להבין מה שהטקסט אומר, אבל לא... מה שהאנשים
שחיו בתקופה
הזו רוצים
נכון. מבחינתי הרמב״ם זה ספר, זה לא בן אדם. אני בודק את הרמב״ם, היד החזקה. אם יראו לי עדים שהרמב״ם סיפר להם מה הוא אמר, כמו רבי אברהם בן הרמב״ם, שהוא מביא בשם הרמב״ם, שהרמב״ם מספר לנו מה הוא התכוון. זה בעצם טעות סופר. זה קיצוני, אני אומר עוד פעם, אני כמובן מציג את זה רק בדוגמה קיצונית, אני לא חושב שזה נכון, אני צריך להתעלם מטעויות סופר. אבל אני אומר, ברמה העקרונית זה כן מייצג את התפיסה של הלימוד המסורתי. הלימוד המסורתי אומר, מבחינתי הספר הזה התקבל, הראשונים והאחרונים עסקו בו, אז זאת שיטה בהלכה. וזאת שיטת הרמב״ם, הרמב״ם לא האיש, הרמב״ם הספר. וזאת שיטה, בהלכה הרמב״ם הספר הוא שיטה.
זאת אומרת שיש שיטה של פירוד בין מעשה והחיים של הרמב״ם והספר שלו?
בין האיש לבין הספר.
כן?
כן, אני אתן לך דוגמה. הרמב״ם כאיש, לא דוגמה, אלא טיעון, כתבתי את זה
במסורת. במסורת יש גם לכם יאללה. זאת אומרת שאם אני הולך, נגיד, אני יודע מה שהרמב״ם נהג לעשות, ואני רואה שבמשנה תורה כותב משהו אחר. כאילו, בין תשובה שכתב...
אתה יודע, על מסורת אני לא יכול להתווכח. אתה לא מה המסורת שלך אומרת. אם המסורת שלך זה ללכת עם הרמב״ם האיש, אז תלך עם הרמב״ם האיש. אם המסורת שלך אומרת ללכת עם הרמב״ם הספר, תלך עם הרמב״ם הספר. אם אתה לא יודע, אז אין לך מסורת. מה אתה אומר לי שיש לך מסורת?
זה מה, אתם עניים, כן? פולקים גם עם הרמב״ם
הספר. אז אני אומר, תשאל אותם. לא, לא משנה. תשאל אותם, מה אכפת לי? אם הם לא יודעים ללכת עם הרמב״ם האיש או עם הרמב״ם הספר, אז אין להם מסורת על זה. שעשו מה שהם רוצים. ממה נפשך, אתה מבין? אם יש להם מסורת ללכת עם הרמב״ם לא מעגל. למה? מה זה מעגל? אם הרמב״ם האיש והרמב״ם הספר
יוצא...
לא, אבל במשנה תורה כתוב לא כך. אני אומר, בשיקול הפרשני יוצא לי שבמשנה תורה כתוב לא כך. אתה יודע? אני יודע, הרמב״ם אמר כך, אבל במשנה תורה אני רואה לא כך. כתוב לא כך. עכשיו השאלה היא, אתה אומר, לאיזה מסורת אני מחויב? זאת שאלה אוקסימורונית. אני מחויב לאותה מסורת שאני נוהג על פיה. עכשיו תבדוק, האם המסורת אומרת לך ללכת עם האיש או עם הספר? ואם היא לא אומרת לך, אם הלכת עם האיש או עם הספר, אז אין לך מסורת, אז מה הדילמה? אני לא חושב שצריך ללכת עם המסורת, אז לכן אין לי בעיה בכלל, זה לא... אתה תלך אחרי משהו, כמו שהגששים אומרים, אני לא הלכתי לא עם אבא, לא עם אבא, הלכתי עם החבר'ה. זאת אומרת, אתה צריך לעשות את מה שאתה חושב, מה זה מסורת? מסורת זה מקום שהלכה נעלמה ממך. זה, שם יש מקום. אם הלכה רופפת בידך, הלוך אחר המנהג. זה הירושלמי כותב, אם לא תדעי לך יפה באנשים, צאי לך בעקבי הצון, וראי את גדיעותייך על משכנות הרועים. אבל אם אתה לא יודע להחליט, אין לך עמדה, אז למסורת יש משמעות, למנהג של הקום, הידע, לא משנה, יש משמעות, כי זה בעצם המוצא למצב שאתה לא יודע. אם יש לך עמדה משלך, תעשה מה שאתה חושב, מה אכפת עם מסורת כזאת או מסורת אחרת. אנחנו מדברים על
משפט,
אני חושב,
אני חושב, אמרת שנניח ואתה בחרת ללכת עם הדרך הזאת, כי הדרך הזאת היא מתיישבת לך עם הדוד, תגיע לבית דין של מעלה, ואז יפו לך, אמרו לך, עשה לא נכון, יכולים לבוא לך בטרוני על דבר כזה?
לא, אני חושב שלא, לא הייתי אף פעם בית דין של מעלה, אבל ההיגיון, ההגינות אומרת שלא. אני עשיתי את המיטב שאני יכול, וזה מה שחשבתי, מה לעשות? הסתייתי. לא ניתנה תורה למלאכי השרת. גם הרמב״ם יכול לטעות. כשהוא יגיע לבית דין של מעלה, מה הוא יעשה עם אותה? זה הוא יגיד, זה המיטב שחשבתי, מה אני יכול לעשות? יכול לעשות יותר טוב מזה?
לכאורה אדם שיבוא ומשוכנע במעט האחוזים שמשהו אחד נכון, ויפעל לפיו. אז גם אפשר לבוא אל התוכנית.
ברור.
גם חולק לחלוטין על שולחן ערוך מפורש.
לא שולחן ערוך, על התורה. נכון? ברור. אם אדם חושב שכל הסיפור הזה לא נכון, אמיתית, הוא הגיע למסקנה שכל הסיפור לא נכון, הוא מעמד הר סיני, קדוש ברוך הוא תורה, אין, לא מקבל את כל העסק הזה. אי אפשר לבוא לו בטעם.
זה כן אמרה, לא?
לא, פתאום. כן אמרה שמישהו שמקבל את כל הסיפור, חולק על הסנהדרין, סתם, בשום מתן ההלכתי.
אבל זקן אמרה, אם אני מבוא נכון, לאחרים אסור לו להורות, אבל לעצמו הוא
גם יכול... זה דיון אחר, אבל זקן אמרה זה לא זה. מדינו של זקן אמרה זה סוגיות אחרות. וזקן ממרא זה לא המקרה הזה. המקרה הזה זה מישהו שהוא כופר בכל הסיפור, הוא לא זקן ממרא. זקן ממרא זה מישהו שמשחק את המשחק, כי המסקנה ההלכתית שלו סותרת את מה שהורו הסנהדרין.
כן, לא, אז אני בא לחזק את זה. שהוא חייב לפעול כפי שהוא...
כן, אבל אני מדבר אפילו הרבה יותר מזה. אני מדבר על מישהו שלא מקבל בכלל את כל ההלכה, לא את ההוראה של הסנהדרין. אין אלוקים, אלא הוא אתאיסט. לא, אני אומר, אז אי אפשר לבוא אליו בטענות. מה לעשות? זה מה שהוא חושב. הוא נוס בדעות.
קצת הייתי רוצה לשאול הרבה שאלות, כי אני פשוט לא הייתי עם כל
הפרמטיקה.
אבל כאילו, אני מנסה לחשוב פשוט על... כאילו, זה גם קצת לא מתיישב. אם משהו צריך לעשות, אז צריך לעשות, אם צריך לעשות או לא צריך לעשות.
ואתה מניח הנחה, קצת דיברנו על זה באמת בסמסטר הקודם, אתה מניח הנחה שהמטרה שלנו זה לעשות את האמת, ההלכתית.
אני לא מדייק את זה, כי אני גם דיברתי איתו על זה קודם, שאלתי כמה דקות. אמרתי לו, תראה, אני, רוב היום שאני רואה, אני מוצא את זה מתעסק בזה, את זה אסור לעשות, את זה אסור לעשות, את זה אסור לעשות. עכשיו אני צריך לבוא לתפילה, וואי, התפללתי אתמול בדיוק. אני עושה הרבה דברים כי אני חייב.
100%, מה הבעיה?
אבל השאלה אם אני באמת חייב את זה.
אתה יודע, אתה יגיע למסקנה, אם אתה חושב שאתה לא חייב, אז אתה לא חייב. ולעשות דברים בגלל שאתה חייב זה מצוין, זה בדיוק מה שצריך לעשות. בעיה. אתה עושה דברים כי אתה חייב, זהו, אבל בסדר.
עוד פעם, השאלה אם אני חייב כי מישהו כתב שאני חייב, או כי זה מה שהקדוש ברוך הוא מצפה ממני לעשות. אני, עוד פעם, אני...
זה לא שתי אפשרויות. זה לא שתי אפשרויות, זה אותה אפשרות. אם הקדוש ברוך הוא מצפה ממך לעשות את מה שמישהו כתב, אז תעשה. אם הקדוש ברוך הוא לא מצפה ממך לעשות את מה שהוא כתב, אז אל תעשה. אתה צריך להחליט.
זה
קשה,
אתה
מצפה ממך. לא יודע, תעשה את השיקול המיטבי שלך ותגיע למסקנות שלך. יש את המסקנות שלי, אבל כל אחד במסקנות שלו. המסקנות שלי זה שיש דברים שמחייבים ויש דברים שלא. גמרא מחייבת, הראשונים והאחרונים לא מחייבים. כל זה שולחן ערוך.
אם
גמרא
מחייבת,
אז
אני צריך להיות מאוד מאוד בקי בגמרא כדי שאני אעשה כעצמי.
אני יכול להגיד באמת, הקשר הדיבור, הקשר הצידוק, מהם המילים שהפילוסופים
משתמשים? יותר justification זה הצידוק. דיבור זה...
זה לא נשמע דתי.
לא, לא, זה לא דתי, זה המינוח הפילוסופי. תחפש לדעתי בגוגל, תחפש הקשר הגילוי והקשר הצידוק, אז אתה תמצא, אני לא יודע, אני לא זוכר כרגע את התרגום. לא, בכל אופן... אז לענייננו, מה שאני בעצם רוצה לטעון, זה שיש איזשהו ניתוק מהקונטקסט, בלימוד המסורתי, יש איזשהו ניתוק מהקונטקסט. אבל זה בלימוד. ובפסיקת ההלכה, הנסיבות קונטקסטואליות בכל זאת נכנסות באיזשהו מובן. מה זאת אומרת? ברור שנגיד, אם יש לי כמה אפשרויות הלכתיות, אז הקונטקסט יכול לגרום לי לבחור באחת מהן. פה כן ניכנס הקונטקסט, אני לא יכול להתעלם מהנסיבות שבהן אני פועל. כשאני לומד, לא מעניין אותי באיזה נסיבות אני פועל, ולא מעניין אותי גם באיזה נסיבות תוספות והרמב״ם פעל. אני מנותק מקונטקסט. אני שואל את השאלה התיאורטית, התוכנית, כן? מה התמונה שמציירים התוספות, מה התמונה שמצייר הרמב״ם, מי מהם נשמע לי יותר סביר. אגב, בהחלטה הזאת של מי נשמע לי יותר סביר, כשיבוא החוקר ויחקור אותי, אז הוא יראה שההחלטה שלי מי יותר סביר כנראה מושפעת מהקונטקסט שבתוכו אני פעלתי. יאללה לבריאות, זה תפקידו של החוקר, לא קשור אליי. לא, לא בגלל שהוא לא צודק, אלא אני לא עוסק במישור הזה, זה לא, לא בגלל שהוא לא צודק, זה אני רוצה לומר. אבל יש מקומות שבהם הפוסק בעצמו כן מתחשב בקונטקסט. כן מתחשב בקונטקסט, וזה קורה בשתי משמעויות, בשני מישורים.
רגע, פסיקת הלכה, אז כשאני פסיקת הלכה, טוב, מידע, בואו זה למציאות מסוימת.
נכון, והמציאות יכולה להכתיב גם את התוצאה. איך? בשני מובנים. מובן אחד, או בשני מישורים. מישור אחד זה בהנחה שיש לי כמה אפשרויות לפעול בנסיבות הנתונות. אוקיי? אז המציאות, נגיד, שעת הדחק. שעת הדחק אומרת, אתה יכול לבחור את האופן הקל. אפשר להקל בשעת הדחק. מה זה אומר? שהנסיבות שבתוכן אני פועל, הם אלה שגרמו לי לבחור באופציה אחת מתוך האופציות שהיו בפניי. אוקיי? טוב, זה לא דווקא שעת הדחק, כל מיני שיקולים, והשיקולים האלה הם כמובן שיקולים שתלויים במצב העובדתי, לא בעיון בסוגיות בלבד. אתה לא מתעלם מהמצב המעשי, אוקיי? זה הקשר אחד, בחירת אופציה מתוך כמה. ההקשר השני זה שיש מצבים שבהם נסיבות משנות את הדין עצמו. אני נמצא בנסיבות מסוימות, לא שיש לי כמה אופציות בנסיבות, בשעת הדחק או משהו כזה, גורמות לי לבחור את אחת מתוך האופציות. אלא הנסיבות בעצם קובעות מה יהיה הדין. משנות את הדין. אני אבהיר את זה יותר כשאנחנו נגיע, ואני אראה דוגמאות לזה. אני אביא שתי דוגמאות, שתיהן לקוחות מדיונים הלכתיים שנערכו סביב מצבים בשואה. דוגמה אחת זה על מעשה שבת. יש...
לכם יחשור של בר אילן.
למה הוא לא קרוב? לא נדלק שם?
לא, שם אני נדלק. יכול להיות שם יחמם.
עוד רגע, כן. בוא נהיה בסדר. כן, יופי. אז זה שוט, מכירים שוט ממעמקים. הרב אפרים אשרי, הוא היה בגטו קובנה. בגטו קובנה היה הדבר אברום, פעם דוב כהנא שפירא. והוא, נראה לי שזה דוד, דוב אברום שפירא, אני חושב. והוא היה בעצם הרב של הגטו, הוא נפטר שם בגטו. והרב אשרי ליווה אותו. שלח אותו לפסוק הלכות בכל מיני סוגיות, היו שם כמה תלמידי חכמים מאוד בולטים. אז הרב אשרי כתב, הוא ענה לכל מיני שאלות הלכתיות שעלו שם, ואחריה הכל היה על צאת הלך, וזה לא היה לו ממש, בטח לא ספרים ולא דפים ולא אמצעים, הוא כתב את זה באיזושהי צורה כנראה רק תזכורות, ואחרי שהוא יצא מהשואה, כשהוא הגיע לארצות הברית, הוא הוציא את זה כספר, חמישה חלקים של ממעמקים, כך נקרא השו"ת הזה, וזה בעצם אחד השו"ת הידוע ביותר על סוגיות הלכתיות שעלו בתקופת השואה. אני רוצה לדבר פה על שני מקרים שמייצגים את שתי האפשרויות שתיארתי קודם.
אבל אפשר רק חברה קצת
לעשות
שני הסוגים?
סוגיה אחת זה שהנסיבות, במקרה הזה נגיד השואה, נסיבות קיצוניות, דיברנו על הלכה בנסיבות קיצוניות, אנחנו רוצים פסיקת הלכה בשואה, בגטו, גטו קובנה. זה יכול להשפיע בשתי צורות. צורה אחת, הנסיבות מכתיבות לי איזה אופציה אני בוחר מבין האופציות ההלכתיות שבידי.
נסיבות מכתיבות את
הבחירה, את פסיקת ההלכה, איך אני פוסק, יש לי חמש אופציות, ארבע אופציות, איזה מהם אני בוחר להלכה. אם זה שעת הדחק, אני יכול לבחור את הקלה. זה לא שעת הדחק, אז אני אחמיר, לא יודע, כל מיני זה דוגמה לזה שהנסיבות מכתיבות איזה אופציה אני בוחר. האפשרות השנייה אומרת, הנסיבות קובעות את האופציות עצמן. לא שם, ההלכה בעצמה נקבעת לפי הנסיבות. לא שיש אופציות שלא תלויות בנסיבות, והנסיבות הגורמות לי לבחור באופציה כזאת או באופציה אחרת. יש מצב שהנסיבות קובעות את האופציות, לא את הבחירה ביניהן. אני, זה יבהר יותר כשאני אביא את הדוגמה. לא, לא. הנסיבות משנות את האופציות עצמן, לא את הבחירה בין האופציות. אז דוגמה ראשונה, זה המנגנון הראשון של הבחירה. פה השוט הזה בסימן ה' זה בישול בשבת בתוך הגטו. זאת אומרת, אלה הזכירה ונפשי עלה ישפחה, זה השאלה, כן? כי בימי הזדים הארורים לא הייתה לנו תקומה, ומדי יום ביומו היו מוציאים מהגטו למעלה מ-1,000 איש כדי להעבידם בפרך בשדה התעופה ולענותם בסבלותם. והנה בא לפניי תלמידים מר יעקב השם יקום דמו, נספה בסוף בשואה, ונפשו בשאלתו, היות שיש לו האפשרות להיכנס לעבודה במטבח, במקום בישול המרק השחור, שהיה עשוי משהוית, שהגרמנים היו מחלקים ביהודים ביחד עם 100 גרם של לחם ביום. אולם דעקה, ששם יהיה נאלץ ומוכרח לעבוד במלאכת הבישול גם בשבת. אם הוא הולך לעבוד במטבח, אז הוא יצטרך לעבוד, לבשל בשבת. אולם מאחר שעל ידי כך הוא ינצל מעבודת הכפייה הקשה שבשדה התעופה, המחלה את הנפש ושוברת את הגוף, זה מסוכן, כן, אפשר למות מהעבודת הפיזית, אז עדיף לבשל ששם אתה יכול לשרוד. אולי יש בזה גם משום פיקוח נפש, כי מאחר שינצל מעבודה קשה ומפרכת, וגם יוכל לאכול ולהסביע את נפשו הרעבה במרק השחור ככל אבת נפשו, כי הוא בעצם נמצא במטבח, וגופו נעשה על ידי כך יותר מחוסן, ויוכל להחזיק מעמד לבל יבולה לו מהרעב הכללי הסורר בגטו. ועוד הוא שואל, אם מותר לו לאכול בעצמו ביום השבת מהמרק השחור שהוא מבשל בשבת. מעשה שבת. אז הוא אנוס, הוא לא יכול לו לבשל, יארגו אותו, ברור שמותר לבשל. אבל השאלה אם מותר לו לאכול את מה שהוא בישל, זה מעשה שבת. אוקיי? טוב, תשובה. טוב, אני לא אקרא את התשובה, די ארוכה, אני רק רוצה להראות לכם איך היא בנויה. בחולין דף ט"ו עמוד א' גרסינן תנן המבשל בשבת בשוגג יאכל במזיד לא יאכל. דבר רבי מאיר. רבי יהודה אומר בשוגג יאכל מוצא שבת במזיד לא יאכל עולמית. רבי יוחנן סנדלר אומר בשוגג יאכל למוצא שבת לאחרים ולא לא. במזיד לא יאכל עולמית לא לא ולא לאחרים. מחלוקת הידועה שלושה תנאים במחלוקת לגבי מעשה שבת. ואז הוא מתחיל לפלפל, הרמב"ם בפרק ו' הלכות שבת פסק כך, אבל הטור בסימן שם י"ח פסק כך. והנה כל ענה רבתא לא מזכירים את הבכדי שיעשה, אם צריך לחכות במוצאי שבת זמן שלוקח לבשל את זה, כן, אני רק, שתתרשמו, לא חשוב לי הפרטים, זה לא חשוב לענייננו, ובבקם המביאים הייתם עד רבי יוחנן הסנדלר, מה המקור לזה, והריטב"א במסכת כתובות כותב שזה שלא יאכל הוא, אבל לאחרים זה מותר, רק רבי יוחנן הסנדלר לחוד אוסר את זה גם לאחרים, ואז הוא מביא הגאות השרי, כן, שכתב שלמי שהתבשל בשבילו זה דינו כאילו שהוא עצמו המבשל, אני בישלתי למישהו אחר. יש לו דין כמו המבשל עצמו, זה לא כמו אחרים, אוקיי? אבל הוא ביטל איסור לכתחילה וכולי, בספר ראש יוסף כתב מי שאונסים אותו, שיבחר לו דבר אחד או לחלל שבת או לאכול מאכל של איסור נבלה, יבחר לו חילול שבת, וחילול שבת הוא באונס, ואף מלאכה שנצריכה לגופה. זה טיעון מרתק. ואם אתה מבשל, מכריחים אותך לבשל, אתה מבשל לא בשביל לאכול, אתה מבשל כדי להינצל, שלא ירגו אותך. זה מלאכה שנצריכה לגופה. בעצם הבישול לא מיועד לייצר אוכל, אלא מיועד כדי שלא ירגו אותך. קצת מזכיר את תוסות בבעבטרה, מאוד מפוקפק. מזכיר את התוסות בבעבטרה, מביא מדרש על המקושש. שהמקושש קושש את העצים מסיבה טובה. הוא רצה ללמד את עם ישראל, שלמרות שנגזר עליהם להסתובב במדבר 40 שנה ולא להיכנס לארץ, כל ההלכה עדיין בתוקף. הם חשבו שההלכה כבר התבטלה, לא בתוקף. הוא רצה להראות להם שנהרגים על חילול שבת. אז הוא הלך וקושש עצים בעדים והתראה, וכדי שיהרגו אותו. ככה המדרש אומר. ותוספות מביא את זה, ותוספות שואל, רגע, אבל זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, אז למה הרגו אותו? כל מה שהוא קושש, זה לא כי הוא היה צריך את העצים, אלא כדי ללמד את עם ישראל שחייבים איתה על חילול שבת, אז זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. למה הרגו אותו? מלאכה שאינה צריכה לגופה לא צריך להרוג. פחות לפי רבי שמעון. רבי יהודה אומר שכן, אבל רבי שמעון לא. אז טוב, שאלה כמובן, בוא נגיד, ראינו שאלות טובות יותר, אבל...
אם הוא לא יבשל בשבת, הוא לא יבשל וגם לא יאכל. להגיד, הוא מעלה את הסיכון של לשרוד, אם הוא ישרוד, הוא יוכל להינצל ולעשות יותר בתורה. אז אולי עדיף שהוא יבשל ויוכל וכך.
לא, צריך להגיע לכל הפלפול הזה, זה פיקוח נפש, זה הכל. מה אתה מתחיל להתפלפל לי פה עם מעשה שבת, לא מעשה שבת? לאחרים, לעצמו, רבי יהודה, רבי מאיר.
זה הישרדות.
פיקוח נפש. נכון. רבי יוסף, עוד שנייה אני מגיע לזה. דיבר ראש יוסף הנ"ל, כתב מהרש"ם באורחות חיים, לא משנה, ירושלמי, מלאכה שנצרה על גופה, כל הסיפור הזה. מעריק, חוות יאיר, זה כל מלאכה שנצרה על גופה, יש הרבה אחרונים שדנים בסיפור הזה. ואם לפי זה, זה הפסקאות המסיימות, ואם לפי זה בנידון דידן, שהזדים הארורים היו מכריחים את היהודים לעבוד בכל מיני עבודת פרך בשבת, ואם לא היו נשמעים להם, היו ממיתים אותם בכל מיני מיתות ועינויים. הרי בוודאי אונס זה הוא אונס של מיתה, ובוודאי שיש להתיר לאומללים הללו לחלל את השבת, כי אונס רחמנה פטרי. אונס, פשוט סכנת הפשות. ועל אחת כמה וכמה שיש כאן אונס לפשות ממש. וגדולה מזו ראיתי בשו"ת יד שלום, שכתב דמישהו אנוס מטעם הממשלה לחלל את השבת ביסוד דאורייתא, יש לצדד להתיר לו את הדבר מכוח המעריק, שזה המלאכה שנעצרה לגופה, כן, כן, קל וחומר, בנו של קל וחומר, בקיצור, זה עונש, זה מלאכה שנעצרה לגופה, אין שום בעיה. תבנה לדינה, מסקנה, דמיקון הנ"ל נראה לי שיש להתיר לנשאל לעבוד במלאכת הבישול בשבת במטבח. שהרי בין כך ובין כך, הזדים ההורים הכריחו אותו לעבוד בעבודת הכפייה בשדה התעופה. ואם כן, מה נפקא לן, באיזה עבודה הוא יהיה מוכרח לחלל את השבת? מה, בשדה התעופה הוא לא יחלל שבת? מה זה משנה אם הוא מבשל לך? תמיד יכריחו אותו לעבוד בשבת. מה זה משנה איפה? ואם עבודה אחרת, אם במלאכת הבישול, בכך הוא יעבור על איסור דאורייתא. מחר שמחלל את השבת בחמת אנוס, אבל מנחה שנצרה לגופה, זה בכלל אין שום בעיה. אז לא, אין שום בעיה, זה איסור דרבנן. ולכן בוודאי נראה שמותר לו לעבוד במלאכת הבישול בשבת, שעל ידי כך יהיה לו גם מעט אוכל להשיב נפשו, ואין כאן שום איסור עליו מלאכול את המרק השחור שהוא מבשל בשבת, וכי הגענו לכולם אינו אסור מעשה שבת, שהרי יש באכילה זו משום פיקוח נפש. ועל אחת כמה וכמה שמותר ליהודים אחרים לאכול את המרק הזה שהוא מבשל בשבת מטעם הנ"ל, כי גדול פיקוח נפש שהוא דוחה את השבת. מכוח הסבל של המסכנים האלה כבר כשל לגמרי, ונעמקים ממש מרעב ומחסור. לכן בוודאי שמותר להם להשיב את נפשם הרעבה במרק הזה, אף שנתבשל בשבת. זה מדהים, התשובה הזאת. בשביל מה כתבת את כל מה שכתבת עד כאן? מה אתה שואל? אתה שואל האם מותר לו לבשל, והאם מותר לאכול את מה שהוא בישל. בסדר, זה לא מלאכה שנת זה גופה, זה איסור דאורייתא, חמור, איסור שבת. פיקוח נפש, הכל גמרנו, זה הכל, שורה אחת. מה אתה מביא לי רבי מאיר ורבי יהודה והרי כבר אומר ככה והגאות שלי פסק ככה והרמב״ם זה בסוף מה אתה גומר? מה אכפת לי מכל הסיפור הזה? זה הרי פיקוח נפש. אבל אין שתי השיטות, לפי כל השיטות פיקוח נפש דוחה שבת.
כן, לא, אמרנו שהנסיבות הן מכתיבות את ההלכה.
לא, זה לא, זה לא שנייה, זה רק הדבר הראשון, תכף אני אגיע לזה עוד רגע. אולי, נראה עוד רגע. משהו בעצם, אני חושב שמה שאתם רואים את זה בהקדמה שלו לספר, אומר, את הספר הוא מוציא לא רק כדי שאנחנו נראה פשוט תשובות, הלכה למעשה, שנלמד את זה, כמו שלומדים תורה, אלא כדי להראות שגם בגטו אנשים עסקו בתורה, שאלו שאלות בהלכה, נהגו על פי ההלכה, זה מדהים הדבר הזה. עכשיו, כל התשובה הזאת נכתבה רק בשביל זה. כל התשובה הזאת הרי שטות אחת גדולה מאלף ועטף. לא שטות הלכתית, הדיונים הם דיונים צריך לדון בהם. גם עליהם אפשר לדון, אבל זה בסדר, רק לא צריך את כל זה. שאלו אותך אם מותר, תשובה פיקוח נפש, מותר זה הכל. מה, כל מה שהוא בא להגיד, הוא בא להגיד, אני אתיר לכם הכל, אבל אני רוצה שתראו שיש דיון הלכתי שעומד בבסיס היתר הזה. אנחנו עדיין נצמדים להלכה, כמו המקושש, כן? עדיין אנחנו מחויבים להלכה, כי באופן עקרוני צריך להבין שבעצם למעשה בשואה אין הלכה. אין הלכה. בסופו של דבר, השיקול היחידי שאמור להנחות אותך, זה איך אתה שורד. אין שאלות, לא צריך לשאול שאלות, לא צריך לענות תשובות, לא צריך כלום. כל מה שאתה צריך כדי לשרוד תעשה. נכון? זה בעצם מה שאתה צריך להגיד. אין הלכה. עכשיו, אנשים שנמצאים בתוך הסיטואציה הזאת מבינים שנכון, זאת האמת. כך צריך להתנהג. אבל זה מאוד בעייתי, מאוד מסוכן. בסוף בסוף גם זה ייגמר, כל הסיפור הזה. עם מה אנחנו נשארים? אנחנו נשארים עם זה שבעצם אנחנו שש שנים, יתברר בדיעבד זה שש שנים, כן? שש שנים, אין, לא הייתה הלכה, אין הלכה, לא מעניין ההלכה, תעשה מה שאתה רוצה. אז הוא לא היה מוכן לאפשר דבר כזה. אבל לא, לא, אנחנו נעשה פה פלפול שלם עם שיטות ראשונים ואחרונים ופוסקים והכל, בסוף אני אתיר לכם הכל כי זה אונס. אבל תבינו שזה הכל תוצאה של שיקול הלכתי. עכשיו, זה לא משכנע כשאנחנו קוראים את זה, בקורסה, בבית, כן, לא בתוך הגטו. אבל בתוך הגטו כנראה שהדבר הזה היה מאוד משמעותי. אנשים עדיין חיו בתוך אותה תחושה שגם בתוך התופת הזאת יש הלכה ויש דיונים, אנחנו צריכים לפעול על פי ההלכה, והעסק לא הכל להפקיר, התורה לא נעלמה, לא התפוגגה, אוקיי? אבל לענייננו, מה שאני רוצה לומר, זה שבסוף בסוף, אחרי כל הלקחים האלה, מה שחשוב לענייננו, נסיבות הכתיבו את התוצאה. טוב, בסופו של דבר, פיקוח נפש, אין, ברור שזה מותר, הכל בסדר.
אבל
קוראים
לזה,
ממה המקים.
איזה חלק זה בידוק על הדבר הזה?
חלק א', סימן ה'.
בשלוש
עבירות
החמורות היה
מוכר
לעבור גם
בזמן השואה. כן, נכון. לא, אני אומר, זה לא שאין הלכה בכלל. ברור שיש דברים מסוימים שכן. אבל אתה יודע, גם בשלוש עבירות החמורות, אז יש... אפשר לדון על הדבר הזה. אפשר לדון על הדבר הזה, כי השאלה אם זה גזירות להעברה על דת, או לא גזירות להעברה על דת, אין שם עבודה זרה. לא הכריחו אותם לעבוד עבודה זרה. ברוב המקרים. אוקיי? אולי לפעמים רציחה כן, ניאוף גם לא. בדרך כלל זה לא היה שהכריחו אותם לנעוף. זה לא, השאלה היא לא. השאלה היא אולי על הרקת הדמסנה, שבמקום של, של, חילול השם ובשעת השמד, אז אתה צריך למשור את נפשך על כל דבר, לא רק על שלוש עבירות החמור. זה יותר רלוונטי בשעת השמד. באמת, יש מצבים שבהם בשעת השמד אתה לא, אתה אמור למשור את עצמך על כל דבר. כן, אבל זה עוד פעם, זה רק במקום שבאמת הגוי מתכוון להעביר אותך על ההלכה. כשהם העבידו אותם בשבת, הם לא התכוונו אנחנו רוצים שתעבדו בשבת. פשוט לא נותנים להם חופש, כי הם חופש. עובדים תמיד, זה לא גזרות על דת היה שם. לכן אני חושב שהתפיסה המקובלת בשואה, זה שלא חל שם הדין של שעת השמד. זה הגוי להנאתו, זה לא הגוי, זה כתוב בהלכה. הגוי להנאתו כשהוא עושה את זה, זה לא שעת השמד. רק אם הגוי בא להעביר אותך על דתך בכוונה, זה שעת השמד. תגידו
אדם
יותר דתית,
אם
תכן
יותר, מול קהל,
במקום שזה להעברה על דת, שרצו שהוא יעבור על ההלכה, בלי קשר לחזות. אם רצו שהוא יעבור על ההלכה, שמה באמת לכאורה זה שעת השמד. ואז חלים דנים הרבה יותר חמורים. אז על כל דבר צריך למסור את הנפש. גם על זה כתבו, אם כולם היו מוסרים את הנפש, לא היה נשאר עם ישראל. יכול להיות שבמצב כזה, אולי עדיין הדין משתנה. זה קצת דיונים, אני לא נכנס לזה עכשיו. אבל מה שחשוב לענייננו זה, פה אנחנו רואים דוגמה אולי קיצונית, אבל היא דוגמה לזה, שיש כל מיני אופציות, אבל בסופו של דבר הנסיבות מכתיבות שפה אתה הולך לכולה. בכל האפשרויות אתה תבחר את הדרך הקלה ביותר, שאתה יכול, אבל ברור שבסוף בסוף מה שאתה צריך הוא יהיה מותר. הנסיבות מכתיבות שאתה בוחר את הדרך שמאפשרת לך לשרוד. זה האופן בפשטות, לכן אמרתי, אני מקבל חלקית את ההערה שלך, זה באמת נמצא איפשהו בין שתי האפשרויות, אבל אני רוצה להביא את זה בתור דוגמה למנגנון הראשון. יש לי כמה אופציות להתנהג, אני בוחר את האופציה הקלה ביותר אם אני במצוקה. אם אני במצוקה נוראית, אז כמובן כל דרך שלא תהיה, כל עוד אני מאפשרת לי לשרוד, אני בוחר אותה. זה מקרה קיצוני יותר, אבל זה עדיין, הרעיון הוא רעיון, כשתקראו את המנגנון השני, אז זה יהיה יותר ברור. אוקיי? הרעיון הוא שזה רק בחירה של דרך אפשרית מתוך כמה. הנסיבות מכתיבות את הבחירה. המישור השני של הדיון, זה שהנסיבות מכתיבות את התוצאה. אני אתן בדוגמה עוד מקרה שהיה בגטו ורשה, לא משות ממעמקים, את זה ראיתי בסדרת מאמרים במוסף של יתד נאמן, לפני הרבה שנים, כתב את זה יהודי בשם הרב גיברלטר. אבא שלו, גם נקרא הרב גיברלטר, הוא היה גם בגטו קובנה, גם כן עם אלה שהיו סביב הדבר עברון, והוא גם ענה לתשובות ושואלים שם וכולי, הוא היה אחד הרבנים שם. והייתה לו שיטה מיוחדת, כך מתאר הבן שלו שם, זה לא חיבור הלכתי, אבל הוא תיאר את ההיבט הזה, שהייתה לו שיטה שבגטו אין דיני ממונות, אין בעלות על ממון. אין דבר כזה, בעלות על ממון. למשל, הוא הלווה לאנשים כסף בגטו, הם באו אחרי השואה להחזיר לו את ההלוואה, מה אתם לא צריכים, זה לא היה כסף שלי. אין בעלות על כסף או על ממון. ככה הוא טען. זה לא חיבור הלכתי, זה הוא תיאר מה שהוא ראה, הוא היה ילד שם, הוא אפילו לא היה קיים. לא זוכר כרגע אם הוא אפילו היה ילד שם, או שהוא בכלל, רק אבא שלו סיפר לו, אני לא זוכר כרגע. אבל הוא תיאר משהו, סיפור שהמעשה שהיה אצל אבא שלו, זה לא היה מוסכם אגב על כל הרבנים שם בגטו, אבל זאת הייתה שיטתו. הוא הלך עם זה באופן מאוד עקבי. לכן למשל הוא אומר, אם היה שם מעיל של איזה בן אדם שהיה שם בלי מעיל אתה מת, מאוד קר שם, אז אתה יכול לקחת אותו, זה אין דיני ירושה ואתה, זה לא עובר ליורשים ולא כלום. קח את המעיל, הוא לא היה של ההוא ולכן גם לא עובר ליורשיו, אין דיני בעלות על ממון. אגב, לקחת מעיל מאדם חי הוא עשר, אני חושב, אם אני זוכר נכון. זה כמו החזוניש, השניים שהולכים במדבר, החזוניש אומר, הרי להלכה אנחנו פוסקים כמו רבי עקיבא שחייך הקודמים. אז אם יש לי קיתון מים, אני שותה, ואני לא מתחלק עם השני, ובטח לא נותן לשני את הקיתון. אני שותה, אם יש לי רק בשבילי. כן? עכשיו, השאלה ששואל החזוניש, למה שהוא לא יתנפל עליי, יעבור על גזל, אבל במקום פיקוח נפש, זה דוחה, תיסור גזל. זאת אומרת שבמצב כזה, הגזל הוא רצח, הוא לא גזל. עכשיו, זה לא רצח במובן, כי זה גרמה. אתה לא תעבור על איסור רצח ותתחייב מיטה. זה גרמה לרציחה. אבל ברור שיש פה רצח במובן הערכי. אתה נוטל את נפשו, לא את ממונו, והחזוניש טוען שעל דבר כזה אין יותר של פיקוח נפש. אוקיי? כן, זה גם כאן. אז אם אתה לוקח את המעיל של בנאדם כשהוא חי, זה לא בגלל שזה שלו. ושאם הוא משתמש בזה ואתה לוקח לו את זה, אז לא בגלל דיני גזל, דיני רצח. רצח אסור לרצוח גם בגטו. נכון שיש שם בהקשר, למה זה רצח? כי המעיל הוא שלי באיזשהו מובן. זה כן איזשהו מושג של בעלות נמצא כאן ברקע. אבל זה לא בדיני גזל, כי דיני גזל אין. זאת הייתה טענתו, לא משנה, אפשר להעריך בזה הרבה. אז אני, היה בסוף הסדרת כתבות האלה, היה מישהו שהוא פוסק בדיני ממונות, שכתב על זה שזה ברור שזה לא נכון, אבל לא שופטים אותו, כאילו היו לו ספרים שם, והוא לא בדיוק יכול היה לבדוק את זה, אבל זה לא נכון. כך טען המבקר, כן, יש שם איזה מאמר אחרי הסדרה הזאת, הוא טען שזה לא נכון. אני כתבתי על זה מאמר, לא ביתד נאמן כמובן, אלא בצוהר, ושם טענתי שזה כן נכון, ולא רק שזה כן נכון, אלא שמבחינתי, וזו נקודה חשובה, מבחינתי הפסיקה של הרב שחי בתוך הגטו, אין לי בכלל דרך לבקר אותה. מבחינתי מה שהוא אומר זאת עדות, זה לא פסיקה. זאת אומרת, הוא אומר לי כעד שבסיטואציה כזאת אין דיני ממונות. אני יכול לנסות להבין למה, להמשיג את זה, להגדיר את זה, להכניס את זה לתוך דפוס הלכתי, אבל אין תחליף לבן אדם שנמצא בתוך הסיטואציה. ואני אומר שאם בן אדם בתוך הסיטואציה אומר, תראה, זאת סיטואציה שבה אין דיני נפשות, אין דיני עניין או בעלות, אז אין, פשוט אין. עכשיו אני יכול לבוא ולשאול, אוקיי, איך מגדירים את זה? מה ההצדקה ההלכתית של הדבר הזה? וזה הצעתי שם, את ההצדקה ההלכתית. אני לא נכנס לזה כרגע, אבל הצעתי את ההצדקה ההלכתית לעניין הזה. אפשר לתלות את זה בזוטו של ים אפילו, אבל אני חושב שזה הרבה יותר עמוק משל זוטו של ים. בכל אופן, מה אני רוצה לומר? הטענה שלי, תחשבו למשל, תקח דוגמה. לפני כל ההמשגות, קודם כל, רק לראות את הטענה עצמה. תחשבו על שני אנשים שנמצאים במעלית. מקומה, לא יודע, 50, אוקיי? ניתק הקבל של המעלית. מעלית נופלת למטה במלוא העוצמה. הם יודעים, תוך 10 שניות לא נשאר מהם זכר. הם מתרסקים, אוקיי? עכשיו, בן אדם אחד אומר לשני ששניהם נמצאים במעלית הזאת, אומר לו, שמע, תן לי את רגע, אני רוצה לכתוב צוואה, או לא יודע מה, או דרישת שלום לקרובים שלי, שאהבתי אותם. לילדים שלי, לאשתי, אני לא יודע מה. אבל לא, אני לא מוכן. זה גזל, אל תיקח. עכשיו, האם אני יכול לקחת או לא? לכאורה לא, אין יותר, גזל לא, זה שאתה הולך למות, אז מה אם אתה הולך למות? אבל זה גזל, אוקיי? עכשיו, אבל יכול להיות, אני מעלה את זה כאפשרות, שבן אדם שנמצא בתוך הסיטואציה הזאת, בעצם הוא אומר, תשמע, כשאתה חווה את הסיטואציה הזאת, אתה מבין שאין פה דיני ממונות, זה שטויות. כל הקטגוריות האלה שאנחנו נורא רגילים אליהן, זה קטגוריות של חיים הגיוניים, חיים נורמליים. אבל זו סיטואציה כל כך פתולוגית, כל כך קיצונית, שכל הקטגוריות שאתה רגיל אליהן לא קיימות שם בכלל. זה פשוט לא קיים, אין בעלות, אין בעלות בסיטואציה כזאת. אגב, הזכרתי קודם את זוטו של ים, משם בא זוטו של ים. מאיפה חז"ל המציאו את הדין של זוטו של ים? כן, שהאבדה נגרפת בנהר, אז פוקעת הבעלות של האדם. האדם אומר, אני לא מתייאש, צועק. עומד על הגדה, רואה את האבדה, אומר, אני לא מתייאש. אני יכול ללכת לשם, לקחת את האבדה, להגיד לו להתראות וללכת איתה הביתה. מאיפה זה בא? זה בא מאותה סברה שאומרת, ברגע שאין לך שום שליטה על כלום, אין משמעות לזה שאתה בעלים, אז אתה לא בעלים. והטענה שלי אותו דבר לגבי הגטו, במקום שבו כל ילד אוקראיני, או לא משנה איזה, יכול לראות לך בראש, לקחת את כל ממונך, ואין אף אחד שיכפה עליו, או שיעניש אותו, או שיקח ממנו בחזרה ויחזיר לך את הממון, אין, דיני ממונות לא קיימים בסיטואציה כזאת. במקום שאין מערכת משפטית אפקטיבית, אין דיני ממונות. אין, לא קיימים. עכשיו, יש לזה פסוק? איפה זה בא, הדבר הזה? על מה אני מבסס את זה? אפשר אולי על זוטו של ים, אבל זה יותר מרחיק לכת מזוטו של ים, כי בזוטו של ים, הטענה היא שאם אני מציל את זה, אז זה שלי. בוא, גם אם אני לוקח ממך, גם אחרי זה זה לא נהיה שלי. אני, גם אני נמצא בתוך הזוטו של ים. זאת אומרת, אין שום בעלות, זה לא קיים בשום שלב. כל, זה יותר מרחיק לכת מאשר הדיון של הזוטו של ים.
טוב,
אם
אתה פועל,
לא דווקא
כי זה מה שנכון, או
כי
זה אמת, זה מה שמתיישב על הדעת.
לא, ולכן זה נכון. הטענה שלי שלכן זה הדבר הנכון.
כי זה מה שמתיישב לך.
זה נכון, לא לך. זה נכון בסיטואציה הפתולוגית שבה אתה נמצא, למרות שכרגע אין לך קטגוריה הלכתית שממשיגה את זה, אתה לא יודע איך להסביר את זה, אבל אתה מרגיש בצורה מאוד מאוד ברורה שכאן זאת ההלכה. זה ברור, אין פה דיני ממונות. המושג בעלות לא קיים פה.
אתה מחר אבל בסיטואציה, אולי איזה שנה אולי.
היו כאלה שראו את זה שונה, הייתה מחלוקת, אמרתי.
ולכן לא זה נכון.
לא, אני טוען שגם להם זה נכון, זה מחלוקת. בסדר? אבל אני אומר, אני לשיטתי טוען שכך נכון לכולם. הם לא מסכימים איתי, כמו כל מחלוקת. אין בעיה, אני לא טוען שהוא בהכרח צודק. אני טוען שזה שהוא לא משתמש בקטגוריות ההלכתיות הרגילות, לא אומר שהוא טועה. בניגוד למאמר הביקורת, הוא שאמר, רגע, אבל זה לא מסתדר לי עם ההיגיון הרגיל של דיני ממונות, זה לא טענה. ולהגיד שמי שחי בסתה סיטואציה, רב אחר, חלק עליו, לא כיפצדו, זה היה מחלוקת. אני טוען שהוא צודק, אני טוען שזאת לא טענה נגדו. זה שהוא לא נמצא, למה? בגלל שישנם מצבים שבהם אתה נמצא בתוך סיטואציה כל כך פתולוגית, שברור לך שבמצב כזה אין בעלויות. עכשיו אני, בהמשגות שעשיתי שם, אז התחלתי עם התזה של רב שמעון שקופ, והוא אומר שבעצם מושגי הבעלות קודמים להלכה. זה מה שנקרא תורת המשפטים, בשער ה', בשער יושר. שם הוא אומר שבעצם מושג הבעלות הוא מושג שנוצר בספירה המשפטית. החברה מחליטה על מושגי בעלות, אחרי שיש מושגי בעלות, דיני קניין, עכשיו התורה אומרת מי שפוגע בהם עובר על לא תגזול. אבל לא התורה קובעת את דיני הקניין. דיני הקניין קודמים לתורה. התורה קובעת לא תגזול מי שפוגע בדיני הקניין. ממילא, אם ישנה חברה או סיטואציה שבה אין מערכת משפטית אפקטיבית, שאוכפת דיני קניין, שמכירה בדיני הקניין, אז אין דיני קניין. ממילא גם לא יהיה לו תגזול, וגם לא הלוואה ולא שום דבר. אין דיני קניין. זה המשגה שאני עשיתי. אבל אני אומר, לפני שעשיתי את המשגה, למה בכלל חיפשתי המשגה? הנחתי שאם הוא אמר, אז הוא כנראה צודק. קודם כל הוא צודק, כי הוא נמצא בסיטואציה. הוא חווה את הסיטואציה בעצמו, אז הוא כנראה יודע מה שהוא אומר. ואני, כשאני נמצא מבחוץ, אני לא מרגיש את הסיטואציה, אני לא באמת מבין מה זה אומר להיות בסיטואציה כזאת. ולכן יכול להיות שכל המבנים ההלכתיים שאני אציג כנגדו והראה שהוא טועה, אם הייתי חי שם הייתי מבין שזה שטויות. זה פשוט לא רלוונטי בסיטואציה, זה לא נאמר על סיטואציה הזאת. זה זוטו של ים אחד גדול. חזל שהגיעו לדין זוטו של ים, הגיעו אליו כך. כשהם הבינו שכשהאבדה מטלטלת בנהר ואף אחד לא יכול להציל אותה, אז לא תספר לי סיפורים שאתה הבעלים. אין בעלים. עכשיו זה כמובן הרחבה הגדולה של זוטו של ים, אבל אני אומר, צורת החשיבה היא זאת, לא צריך פסוק בשביל זה. אתה צריך לחבוט את הסיטואציה ולהבין שבסיטואציה הזאת זה פס נשת. זה לא שייך, אין, הקטגוריות האלה לא קיימות.
הרב, זה במציל קיצוני, כמעט, אני לא אומר שזה, במציל קיצוני, כמעט כל דבר יכול להפוך לקשר ונרוי. גם אם אני הולך לקבש במדבר ולא יש מים, אז למה שאני לא ארוג אותו?
אולי אתה ארוג אותו. אם תחשוב שכשאתה חי בתוך הסיטואציה, אתה תופס משהו שאנשים מחוץ לסיטואציה לא תפסו, אין החינמי. הטענה של רבי עקיבא זה שאתה טועה. בסדר, אבל אם אתה חושב אחרת, מה לעשות? אתה עושה מה שאתה חושב.
זה
עקיבא
לא היה בסיטואציה הזאת.
נכון. זה כמו, בדיוק היום כתבתי על זה משהו. על רגע. כן, על מצביא שגלה, משנה במכות בדף י' עמוד ב'. המשנה אומרת שמה, אינס על אחת הערים האל, אז המשנה אומרת שהרוצח בשגגה לא יוצא מהעיר הזאת לצורכי דיני נפשות, לצורכי ממונות, לשום צורה, הוא לא יוצא. גם אם מישהו יאבד את נפשו, הוא צריך להיות עד נגיד על זה שהוא פטור, משהו כזה, אסור לו לצאת. וגם אם כל ישראל צריכים לו כיואב בן צרויה, הוא הרמטכ"ל, הקצין הכי מצטיין שיכול לנצח עבורנו את המלחמה, הוא לא יוצא מעיר מכלל. טוב, יש כל מיני שאלות, איך, אז מה זאת אומרת, פיקוח נפש הרי דוחה את כל התורה, או פיקוח נפש של כלל ישראל, אז האיסור לצאת מעיר מקלט, זה הדבר שלא נדחה, מה הבעיה, מה זה שלוש הדברות החמורות? אז יש לזה כל מיני קושיות, אני שואל, עזוב, אין לך תירוץ, אין תירוץ, בסדר? עכשיו, אתה נמצא בסיטואציה הזאת עצמה, אנחנו בבית מדרש, אין בעיה, אל תצא, אסור לצאת, יש לנו פסוק על זה, אנחנו מרגישים נהדר, כן, הכל מבוסס, הכל מצוין, אוקיי? עכשיו אנחנו נמצאים בסיטואציה, לא בבית מדרש. אנחנו יודעים, יש לנו עוד מעט פצצת אטום, הורגת את כולנו. יש מישהו אחד שיכול להילחם נגד פצצת האטום הזאת, הוא נמצא בעיר מקלט, אי שם בגלעד, נמצא בעיר מקלט, כי הוא רצח בשגגה. תראו לי פוסק אחד ביקום, שיגיד שאסור לו לצאת מעיר המקלט. לא יהיה, ולא יהיה דבר כזה. אם יש דבר כזה, צריך להשפז אותו. הוא שוטה, הוא לא ראוי לפסוק. כי כשאתה נמצא בתוך הסיטואציה, אז אתה אומר, אוקיי, ההלכה הזאת זה מה שצריך נכון ברמה התיאורטית, עין תחת עין, היה צריך להיות להוציא לו עין, אבל פרקטית מוסלוחים המון. למה כתוב עין תחת עין? כי רעיונית היה צריך להוציא לו עין, כן? רעיונית הוא היה צריך להישאר בעיר המקלט. אבל פרקטית, אני צריך אותו פה, כי אחרת כולנו הולכים כפות. עכשיו אני מגיע להגדיר את המנגנון השני. את הטענה שאני רוצה לטעון, אני אביא אולי עוד דוגמה, ואז אני אגדיר את זה. תראו, יש דוגמה מאוד ידועה, שזה גם בוויקיפדיה, נקראת החדר של מרי. מה זה החדר של מרי? מרי הייתה פיזיקאית גאונית. כן? והיא יודעת את מומחית באופטיקה. יודעת את כל תחום האופטיקה ישר והפוך, אבל היא כל חייה חיה ופעלה בחדר שהוא שחור לבן. הכל שחור לבן, המחשב שלה שחור לבן, ספרים, הכל שחור לבן. היא רואה שחור לבן, אתה מעברת צבעים, היא רואה שחור לבן. זהו, אוקיי? עכשיו היא יוצאת, לא, היא מעברת צבעים, זה בעיה. היא יוצאת עכשיו מחוץ לחדר. פתאום היא רואה צבעים. עד עכשיו היא דיברה באורכי גל ודברים כאלה, כן, הכל, היא יודעת, היא גאונית באופטיקה. בסדר? האם כשהיא יצאה החוצה התחדש לה משהו? מה התחדש לה?
צבע, תראה איך הוא נראה.
נכון? זאת אומרת, בפיזיקה לא התחדש לה כלום. אבל מה זה צבע אדום? היא ידעה להגיד שצבע אדום זה אורך גל, אני לא יודע, כך וכך אנגסטרים. מה זה צבע אדום? היא לא הבינה מה זה צבע אדום. זאת אומרת, יש מצבים שבהם אתה יודע את התיאוריה שעוסקת במצב הזה בצורה מושלמת. אבל אתה לא מביא את המצב עצמו. הרבה פעמים אומרים שרב חיים הוציא את המחוותות מהמטבח. הוא מדבר על איסור ויתר, כן, על בליעה של איסור וכו'. מבחינתו מחוות זה קונסטרוקציה תיאורטית, הוא לא ראה מחוות בחיים, עקרונית. הוא לא ראה מחוות בחיים שלו, מחוות זה מין משהו כזה שכשמבשלים קורה כך, כשמתגנים קורה כך, ואז הקונסטרוקציות התיאורטיות אומרות שמחוות הדין שלה כך, וסיר הדין שלו כך. הוא לא ראה בחיים שלו מחוות, הוא לא יודע מה זה מחוות. עכשיו, כשהוא יגיע לתוך המטבח, ופתאום אשתו תראה לו, הנה, זה מחוות, נעים להכיר. רב חיים, מחוות, נעים להכיר. אוקיי? האם יתחדש לו משהו? תשובה היא כן. אבל אני אומר יותר מזה, לא רק שיתחדש לו משהו, אלא הדין שלו גם משתנה. הוא מבין מה זה מחוות. עזוב את כל הקטגוריות המופשטות שלך, עכשיו אתה מבין מה זה מחוות. יכול להיות שאתה פתאום תבין שכל הקטגוריות שנראות נורא הגיוניות ברמה התיאורטית, לא באמת עובדות, זה לא, אתה לא מבין נכון את ההבדל בין טיגון לבישול. אתה כן, תריח מה זה טיגון, תטעם, דבר מטוגן, אתה תראה, מטוגן ומבושל זה לא אותו דבר. אוקיי? ברגע שאתה מבין את זה, יכול להיות שכל המסקנות ההלכתיות שלך יהיו אחרות. כנלית וקים, נורא גאים על זה שרב חיים הוציא את המחוות מהמטבח. זה כי רב חיים היה למדן. אבל אם הוא היה צריך להיות פוסק, ואגב הוא היה רב של בריסק, אבל הוא לא, לשאלות הוא שלח את כולם, רב שמחה זלי גדיין. הוא לא ענה לשאלות הלכתיות. אז אם הוא היה צריך לפסוק, מי שלא יודע מה זאת מחוות, אסור לו לפסוק. כל הקונסטרוקציות, הוא יכול לדעת הכל, כל מה שנכתב על מחוות. הוא לא ראה מחוות בחיים שלו. כמו שמרי, היא לא יכולה לדעת אם צבע אדום זה אסתטי. היא יודעת מה אורך הגל שלו לעומת צבע ירוק. היא לא ראתה אף פעם מה זה צבע אדום. מה, היא יכולה לדעת מה אסתטי ומה לא אסתטי? עכשיו, הטענה שלי זה שאותו דבר קורה ביחס לגטו. זאת אומרת, כשאני, יש לי קונסטרוקציות, דיני ממונות, אני מומחה בדיני ממונות, אני יכול להגיד לך בסיטואציה כזאת, אתה הבעלים, הלוואה, גזל, מזיק, כל הדבר, קטגוריות הרגילות, ואני יכול ליישם את הנסיבות, והכל בסדר. כל עוד לא הרגשת את הנסיבות האלה בעצמות, אתה לא מבין מה זה אומר, אמיתית, לא את התיאוריה של הדברים האלה, אתה לא יכול לפסוק לנסיבות כאלה. אתה לא יכול לפסוק, אתה תפסוק טעות. עכשיו שימו לב, זה מנגנון אחר מהמנגנון שאמרתי קודם. כי מה שאמרתי כאן, זה לא שאין דיני ממונות בגטו, בגלל שזה שעת הדחק נורא גדולה. אז אני בוחר את הדרך הקלה. לא, זה שינה את הדין. זה לא אמר לי, יש לי 5 אופציות, אני בוחר את האופציה הקלה. זה המנגנון הקודם. המנגנון הזה אומר, כשאני פתאום תופס את הנסיבות האלה, אני מבין שהדין הוא אחר, לא שאני צריך לבחור דרך אחרת. אין דרך אחרת, זאת הדרך לנסיבות האלה. אתם מבינים, זה מנגנון שונה. לפעמים הנסיבות גורמות לי לבחור דרך אחת מתוך כמה. אבל לפעמים הנסיבות הן אלה שמגדירות את הדרכים עצמן. הדרך עצמה פתאום נהיית שונה מול הדרך התיאורטית. זה יכול לקרות בנסיבות קיצוניות. בנסיבות קיצוניות, מה זה קיצוניות? שמאוד לא מוכרות לי, אז כשאני אדון בהם ואני אשתמש בקטגוריות המופשטות שלי, בהחלט סביר שאני אעשה טעויות גדולות. הערה הבאה שלי, מי אמור לעשות את ההחלטה הזאת? פה יש הבדל, אני רוצה לטעון. את ההחלטה מהסוג הראשון, של לבחור דרך אחת מתוך כמה דרכים אפשריות, אמור לעשות האדם עצמו. הפוסק אומר, תראה, יש לך 5 דרכים, המחיר של זה הוא כך, המחיר של זה הוא כך, המחיר הרוחני, לא משנה הלכתי, אז זה אתה יכול לסמוך, זה שאתה תדחק, זה לכתחילה, זה כל... עכשיו אתה תחליט עד כמה אתה ירא שמיים, עד כמה אתה במצוקה, ולפי זה תחליט איזה דרך אתה בוחר מבין הדרכים. ההחלטה היא של השואל, לא של הפוסק. בהחלטה מהסוג השני, אני חושב שזו החלטה של פוסק. כי השואל שנמצא בתוך הגטו, הוא יכול להבין הגיונית, מתוך החוויה שלו שאין פה דיני ממונות. אבל אם הוא לא באמת בקיא בהלכה, זה יכול להיות שהוא סתם מכניס את מבעי ליבו. זה לא הפוסק שיחיה בסיטואציה הזאת, הוא באמת יכול להגיד לפוסק אחר שנמצא בחוץ, כאן אין דיני ממונות. אבל זה צריך להיות פוסק. לא, אדם הפשוט, נדמה לי שהרבה יותר קשה לסמוך עליו. אם אין פוסק, אני לא יודע מה לעשות. אבל עקרונית זאת החלטה של פוסק. כי אחרת אתה סתם מכניס את מהווי ליבך. הפוסק אומר, זה מה שההלכה אומרת בסיטואציה הזאת. לא שזה מה שנראה לי. זה מה שההלכה הייתה אומרת לי בסיטואציה הזאת. לכן זאת, אני חושב, החלטה של פוסק. לכן בעצם מה שאני רוצה לטעון, כל הדיון שעשיתי כאן, הוא דיון שלא עוסק דווקא בנסיבות קיצוניות, אלא בנסיבות שמאוד רחוקות ממה שמוכר לי. זה יכול להיות משהו שהוא לא דרמטי כמו שואה. יש דיני נפשות, וזה מאוד מסוכן וכולי. זה יכול להיות סתם רחוק מהעולם שלי. לא מכיר אותו. זה לכם דוגמה לגמרי בנאלי. נגיד פוסק שאתם שואלים אותו, האם אפשר... ללכת לשמוע זמרת, הופעה של זמרת, שירת נשים, אוקיי? בהנחה שהפוסק הרגיל מעודו לא שמע שירת נשים, בסדר, אז הוא כנראה גם לא שמע, אוקיי? אז אני טוען שאסור לו לפסוק בשאלה כזאת. הוא לא יכול. הוא לא מבין מה חווים כשנמצאים בהופעה. לא משנה אם זה טוב או רע, אבל הוא לא מבין את זה, הוא לא מבין את הסיטואציה. הוא, יש לו בראש שלו, כשאתה הולך לשמוע אישה שרה, זה עירורי עבירה, ואתה הולך כדי להתיר לעצמך עריות. הוא לא יכול, לא, הרבה פעמים לא יתפוס בכלל את האמירה של אדם שאומר, תראה, היא שרה מאוד יפה, אני הולך בשביל ההנאה האסתטית מהמוזיקה שלה. לא על כל איסור, תלוי מה. יש איסורים שכן, אבל לא על כל איסור. במקומות, אם באמת האיסור לשמוע שירת נשים היה איסור פורמלי, אז לא קשור לשאלה אם הוא מבין את זה ומה זה עושה לי ומה זה לא עושה לי ולמה אני הולך. זה אסור נקודה. אסור לי לאכול חזיר, לא משנה אם זה טעים לי, לא טעים לי, לא אכלתי את זה אף פעם. זה שלא אכלתי את זה אף פעם לא אומר שאני לא יכול לפסוק בשאלה אם מותר או אסור לאכול חזיר. אבל בשירת נשים, בהנחה שזה לא איסור פורמלי, אלא זה איסור שנובע מתוך מה שזה אמור לעשות לשומע. הרהורי עבירה או דברים מהסוג הזה. אז פה אתה צריך להבין מה זה באמת אמור לעשות לשומע. או אתם יודעים מה השאלות, זה לא מצב כל כך קיצוני כמו שואה. אבל כיוון שהוא כל כך רחוק מעולמו של פוסק, נגיד מהדור הישן, אף פעם לא מעלה בדעתו שהולכים שם לשמוע סתם הנאה אסתטית ממוזיקה. הוא לא, ברור לו שזה סתם תירוצים, אתה הולך בעצם, זה לא נכון. סתם לא נכון, הוא פשוט טועה. אז אם הוא מספיק נבון, הוא צריך להבין שהוא טועה. צריך להבין שהוא יכול לטעות, זאת אומרת. ולכן הוא אומר, עזוב, אני לא פוסק בעניין הזה, תשאל מישהו שכן חווה את זה. אוקיי? אלא אם כן זה איסור פורמלי. אם זה איסור פורמלי, אני יכול להגיד, עזוב, זה לא קשור לשאלה מה אתה חווה. זה אסור נקודה. מה? למה? אם פוסק אומר שמותר, יש פוסקים שאומרים שמותר. כן?
לא, אבל אם זה באמת אסור,
בעולם
פורמלי...
אם זה אסור פורמלי... לא, אם זה אסור פורמלית, אסור, חזל אסור, זה לא קשור לטעם, ואיזה עירורים זה מעורר בי, ולמה אני הולך, פשוט אסור, זה הכל, כמו אכילת חזיר.
זה רק סייג פה, זה רק הדר?
כן, בעצם מה שאסור זה העירורים, אם אני אומר, שמה שאסור פה זה רק העירורים האסורים, לא שירת נשים כשלעצמה. אז בוא נראה, אם זה מעורר עירורים, זה לא נורא, אתה צריך להבין מה קורה בסיטואציה הזאת, שבן אדם הולך לשם. אם לא שמעת אף פעם זמרת, אתה לא מבין את זה. או בקהילה שוויונית, מה שקורה היום, כן? אז כל מיני פוסקים שמרניים תמיד יוצאים נגד זה שנשים עולות לתורה, נשים מברכות מתחת לחופה, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. עכשיו, אם אתה אומר זה איסור פורמלי, אז באמת לא, זה לא תלוי בשאלה עד כמה אתה חווה את הקהילה ואת מה שזה אומר. אבל אם אתה מבין שזה בעצם, יש דרכים להתיר את זה. כן, על יד נשים לתורה זה משנה. ברור שזה אפשרי. אז אלא מה, אתה חושב שזה אסור? אתה חושב שזה אסור כי אתה חי בקהילה שמרנית. אם היית חי את ההוויה של קהילה מהסוג הזה, יכול להיות שהיית חושב אחרת. עכשיו, אתה יכול להישאר לחשוב כמו שאתה חושב, אני לא אומר שאתה חייב לחיות את הקהילה ההיא, תחיה לך בקהילה שלך, רק אל תפסוק להם הלכה. תשאיר את ההלכה לרב של הקהילה ההיא, גם אם הוא צעיר ופחות תלמיד חכם ממך, אבל הוא נמצא בתוך הסיטואציה, הוא זה שצריך לקבל את ההחלטות. ולא אתה. או יעשור או יתיר, משהו יחליף. אם הוא יעשור, אם אני מראש יעשור, אז מה אכפת לי מי עושה את זה? אז מראש... לא, הוא לא ישמע אף פעם, אבל למה? כי הוא חושב שזה איסור פורמלי. אם הוא חושב שזה איסור פורמלי, הוא יכול לפסוק גם לאחרים. אבל אם אני אומר שזה לא איסור פורמלי, אלא תוצאה של עירורים, או חשש לעירורים, אז תלוי האם זה עושה עירורים או לא, ובשביל זה צריך להכיר את החוויה. מי שמתיר יכיר את החוויה, והוא גם יכול להגיד האם כן או לא. אוקיי? אז אני אומר, זה דוגמאות, אפשר להתבקח על כל אחד מהם, איסור הרכאות, יש הרבה דוגמאות אני יכול להביא בהקשר הזה. הנקודה היא שיש מצבים שבהם, אם אתה לא חי אותם, אז אתה לא תפסוק נכון. לא בגלל שאתה לא תבחר את האופציה הנכונה. אלא אתה לא מבין שההלכה במצב כזה צריכה להיות זאת, ולא אחרת. ההלכה משתנה, לא שאתה יכול לבחור גם אופציה קלה יותר, או להקל, זה לא מדבר על להקל להם. אם היית אומר, תראה, הם נורא במצוקה, אנשים רוצות שוויוניות, הם רוצות לעלות לתורה, הם במצוקה, אפשר להקל להם? זה שאלה אחת. זאת שאלה של לבחור אופציה. אתה אומר, אני מדבר על משהו אחר. אני אומר, לגבי קהילה כזאת, בכלל אנשים צריכות לעלות לתורה, לא שאפשר להקל להם. מראש אין איסור, לא איסור, אלא להפך, הן צריכות לעלות לתורה כמו גברים. זה לא שאלה של האם לבחור את הדרך הקלה, בגלל שיש פה נסיבות, אלא זאת סיטואציה שבה ההלכה בעצמם, האופציות עצמן משתנות. לא שאני בוחר אופציה אחת מתוך כמה, בגלל הנסיבות. הנסיבות משנות את האופציות עצמן. ובשביל זה אתה צריך לחיות את הסיטואציה, כדי להבין מה הדבר הזה אומר, ואם זה באמת קורה. למה זה תמיד קורה? עוסק שנמצא בתוך הסיטואציה, יכול להגיד לי, ומבחינתי זאת תהיה עדות. הוא פשוט מעיד. שכמי שחווה את הסיטואציה, בסיטואציה הזאת אין בעלות על ממון. זהו. מבחינתי זה נתון. אני יכול עכשיו לחשוב איך להמשיג את זה, איך להסביר את זה, אבל זה נתון. שכן. ברור, הרב עובדיה היה פוסק שמאוד קרוב לשטח. לעומת רב חיים, ברור, אני לא טוען שהרב עובדיה היה שף. מה זה קרה קרוב? אתה לא צריך להיות לבשל על מחבטות יומם ולילה. צריך לדעת מה זה מחבט, להיות במטבח, להבין מה זה אומר. כל אדם נורמלי יודע מה זה. אתה לא צריך הכירות. נכון. תראה, אין אף פעם העולם שלך והעולם שלי לא יהיו זהים. לכן אני מדבר על מצבים קיצוניים. בסיטואציה שפשוט אין לי את ההיכרות הבסיסית איתה, אני כל כך רחוק ממנה, שאין לי, אני לא יודע מה זה אומר. זה לא, לא, אני לא חייב להיות שף בשביל להבין מה זה מחבת. בסדר? אבל אני כן צריך לראות מה זה מחבת, להבין מה זה מתוגן, מה זה מבושל, פחות או יותר להבין מה זה אומר. זה מספיק 5 דקות, לא צריך, עוד פעם, יכול שגם רב חיים יכיר את זה, אני מדבר פה על איזה ארכיטיפ של רב חיים, כן? זה לא רב חיים עצמו. לא אכפת לי, אם הוא ידע, אז הכל בסדר. אומר, נגיד פוסק כזה שמנותק מכל העניין הזה שלא יפסוק.
זה
דברים שמרגישים
כמובן שקוראים הפסיקים,
העולמים
שחיו
בבני ברק, שהם היו אדישים לאיזה עולם. בדיוק, על זה אני מדבר. הם לא הבינו אותו. נכון, נכון.
אבל מה שפרדוקסלי זה שהם הפוסקים הגדולים, נגיד.
אז זו טעות גדולה.
שגם אלו ש...
טעות גדולה מאוד.
אורתודוקסים מזכירים שהם פוסקים גדולים.
הם טועים, זה שהם פחות אורתודוקסים זה אומר שהם לא טועים. מה... אני טוען שזה לא נכון. לא נכון לבוא אליהם שיחריעו הלכות. לא נכון לבוא לאנשים כאלה שיקבלו החלטות הלכתיות. הם יכולים לייעץ לך. לא, גם בקהילה שלהם לא. הם יכולים לייעץ לך. הם יכולים להציג לפניך את האפשרויות, כי הם תלמידי חכמים גדולים, הם יודעים. מאוד שווה להתייעץ איתם. ואת ההחלטה אסור לתת להם. אסור לתת להם בשום אופן.
למה
בקהילה
שלהם אבל זה לא
נכון שמכיר? למה את הקהילה שלהם הם לא מכירים? הקהילה שלהם לא חיה ברחוב, גם חיה ברחוב. הם חיים להם בדלת אמות של ההלכה, בין הספרים שלהם. הם לא באמת חיים את הרחוב, גם לא את הרחוב שלהם. המצוקות של האדם הפשוט, אתה צריך להבין את זה אמיתית. עכשיו, לפעמים אולי כן, יכול להיות בן אדם שנמצא בדלת אמות, והוא מבין, הוא אמפתי, הוא שומע הרבה מאוד אנשים ששומעים אותו, והוא מבין את הלבטים. בסדר, אז יפסוק. אני לא אומר שזה קטגוריות חייב להיות לא, אבל הרבה פעמים זה באמת, אתה רואה איך שהם מדברים, אתה רואה שהם מנותקים.
אתה חושב שזאת
תופעה
חדשה,
זאת
אומרת שהרבנים של הקהילות,
יודע שהיו... כן, פעם שמעתי מהרב בן אילאו, הוא אמר שאחד הצרות הגדולות של הדורות האחרונים, זה שהמנהיגות הדתית עברה מרבנים לראשי ישיבה. פעם הרבנים היו המנהיגים, הרבנים היו בקשר עם אנשים, עם השטח, אז הם יכלו באמת להנחות את האנשים, את הקהילות, מה לעשות. בראש הישיבה מה? הוא בונה שהם מגדלים תיאורטיים, התלמידים מאתגרים אותו על הלוגיקה של הדברים שלו, אבל מעט מאוד תלמידים בגיל 15 או בגיל 20, יגידו לך, זה לא ססטי. עזוב, זה לא נכון. אין לי קושייה, זה לא שמצאתי איזה בג, זה לא מתיישב עם זה, לא. זה הלוגיקה, זה תלמידים הם טובים, הם חריפים, הם יכולים לאתגר אותך בלוגיקה של המבנה שאתה עושה. אבל זה רק בלבטים יודעים להגיד לך. עזוב, זה לא הגיוני, זה לא נכון מה שאתה אומר. טוב, אנחנו נעצור כאן. אלה כולנו, מה שנקרא, של אבא שלי, הגוטן חורבן. חורבן טוב. מה? כן, זה שכן.